אנחנו התחלנו לדבר על הים ועל המכונות. הזכרנו בעיקר את הים שעומד על 12 פרים שמזכירים לנו בחלוקתם לארבע קבוצות, צפון, מערב, דרום ומזרח, את מחנה ישראל. ואחר כך יש לנו המכונות שהבסיס שלהם הוא המרכבה העליונה. שוב נקרא את הפסוקים על המכונות. שוב אני מזכיר, מכונות זה קנים, כמו שכתוב את הכיור ואת קנו. וכאן במקדש יש לנו לא כיור אחד אלא עשרה, כמו שדברים רבים הופכים להיות מאחד לעשרה, גם שולחנות, גם מנורות. וגם כאן, וכן ויעש למכונות עשר נחושת, ארבע אמה אורך המכונה האחת, וארבע באמה רוחבה ושלוש באמה קומתה, וזה מה שהמכונה, מסגרות להם, מסגרות בין השלבים. ועל המסגרות השלבים השלבים, עריות, בקר וחובים, כלומר ממש כמו במרכבה, ועל השלבים כנימל ומתחת לעריות ולבקר, לא יות, מעשה מורד, לא יות, רוב המפרשים מסבירים שהכוונה כאן איש ואישה מלווים, כלומר, כדי להשלים לנו את ארבעת הפנים של המרכבה, שזה עריות, בקר, פני נשר ופני אדם. וארבעה אופני נחושת למכונה האחת, ושרני נחושת וארבעה פעמותיו. זוהי הסיבה שמכאן התגלגלה בעברית החדשה, כל המושג מכונה התגלגל למשהו, יש בו אופנים וסרנים וכדומה, וכבר אמרנו בעיקר את הביקורת של רב משה פיינשטיין על כך, ביקורת לא מפורשת, אבל בעצם ניסוח התשובות שלו. כתפות להם מתחת לכיור, כתפות יצוקות מעבר לישלויות, הופיעו מבית לכותרת למעלה באמה, הופיעה עגול מעשה חן, כלומר הפה למעלה, למעלה עגול, כדי שהכאן, שנראה כמו איזשהו כיור, נכנס, כלומר הכיור נכנס ככה בצורה עגולה לתוך הכאן, הכאן הוא מרובע, וזה ריבוע חוסי עיגול. וארבעת האופנים למתחת למסגרות, ארבע הכתפות אל ארבע פינות המכונה, אחת בין המכונה כתפה ובראש המכונה חצי ימה, קומה עגול סביב, על ראש המכונה יותר יותר ומסגירותיה סביב. דילקתי פסוק אחד, וזה הפסוק העברי, ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, לדעתם לגביהם וכישוקיהם וכישוריהם, הכל מוצק. ואני חוזר, כזאת עשה את עשר המכונות, מוצק אחד, מידה אחת, כסף אחד לכולן. ואז והיה עשר הכיורות נחושת, ארבעים בת יחיל הכיור האחד, וכולי, ויתן את המכונות. חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגד. כמה מילים על כל הדבר הזה ועל הקשר שלו אל המרכבה. שוב, אני רוצה בכלל, רגע ניתן על כמה מילים שקשורות גם לעזרה באופן כללי, גם לעזרה של המשכן, לחצר המשכן, וגם כאן נדבר קודם כל מילים כלליות שתואמות גם את המשכן, ואחר כך לגבי המרכבה שאנחנו נכנסים כאן לגוע בה עד כמה שהדברים מסובכים. שאלה גדולה שעולה אצלנו פעמים רבות בכלל בשאיפתנו למקדש, כמה נושא הקורבנות מדבר אלינו, והאם זה בכלל חשוב לנו שנקריב מחר קורבנות? כל העסק הזה נראה פס, לא בדיוק מתאים למאה ה-21 מסיבות אלו, מסיבות אחרות, ושלא ניכנס להם כרגע כולם. יש לדעתי צורך גדול לזכור שהמקדש איננו קורבנות. הקורבנות הם בחצר. אני יודע שיש דמים שנכנסים פנימה. בימים רגילים יש דם שנכנס אל הקודש, אל ההיכל, אל מזבח הקטורת, ויש דם שנכנס ביום הפורים גם לפני ולפנים. אני לא מדבר על הדברים החריגים האלה. המקדש אינו עוסק בקורבנות. וכמובן קודש הקודשים, עיקרו של קודש הקודשים הוא בפסוק בסוף במדבר פרק ז', ובבוא משה אלוהי מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים וידבר אליו. זה בעצם עיקר תורת המקדש, כלומר המקום שממנו נשמע דיבורו של הקדוש ברוך הוא אל האדם. הדיבור הזה שהחל במעמד הר סיני, רמב"ן בתחילת פרשת תרומה מסביר כבר את הקשר בין המשכן לבין מעמד הר סיני. המשכן נועד להמשיך את מעמד הר סיני כדי שלא יהיה איזשהו אירוע חד פעמי, ועיקרו כאמור של המשכן זה הדיבור המתמשך שנמצא מעל לוחות הברית, כלומר מעל הדיבור שהיה בהר סיני, ממשיך אל מצב תמידי עקרוני שבו משה שומע את הכל מדבר ומעביר את הדברים אל בני ישראל. המקדש הוא אמצעי, והחלפת האמצעי במטרה זה דבר שהנביאים מתייחסים אליו הרבה מאוד. דיבור כמו מה שיהיה לנו בהפטרה של שבת זכור, הנה ישמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים, מעבר לעניין המוסרי שבדבר הזה, הוא נותן לנו את העדיפות של קודש הקודשים על המזבח. המזבח זה זבח, זה חלב אלים, שמוע ולהקשיב זה מתייחס אל בין שני הקרובים בקודש הקודשים. נתתי פסוק אחד, יכולתי להביא עוד 20 פסוקים אחרים, כמו מה שנאמר בקהלת, שמור רגלך כאשר תלך לבית האלוהים, וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח. כן, שוב, ואני יכול להביא עוד דוגמות רבות לדברים האלה בנביאים. החלפת האמצעי במטרה היא דבר לא ראוי, וזה קודם כל. מה אם כן משמעות הקורבנות? ניתן לדבר על כמה פנים, שכרגע לצורך העניין אני רוצה להדגיש, כדי להגיע יותר למובנם של הפסוקים שלנו, אני רוצה להדגיש פן אחד. אני אומר שוב, זה לא הפן היחיד. אנחנו מכירים את המשגים, בעיקר מתורתו של הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. אנחנו מכירים את המושגים כפרה וטהורה. בשני הדברים האלה עוסקת חצר המשכן, בכפרה וטהורה. הטהורה באה לידי ביטוי בכיור וחנו. במקדש זה הרבה יותר מרחב. הכפרה והטהורה הם בעצם שני היסודות המכשירים את יכולתו של האדם להיכנס ולעמוד מול פני האלוהים. אדם צריך להיטהר, ולכך בא הכיור בקטן, הכיור והים כאן בגדול, שכולל גם מקווה בתוכו. גם בעזרה במקדש היה מלבד העניין הזה מקווה, מה שהכהן הגדול היה טובל. בית הפרווה וכל מה שאנחנו מכירים. אדם צריך להיטהר, אדם צריך לכפר על חטאיו לפני שהוא נכנס. אדם לא יכול להיכנס אל המקדש לא עם הטומאה עליו וגם לא עם החטא עליו. הצורך לכפר בא לפני שניגשים לראות את פני השכינה. כפרה באה לידי ביטוי בקורבן. קורבן כמובן לא מכפר לבד, וזה אנחנו יודעים, קורבן קשור בתיקון, בתשובה, בכל הדברים שמסורים, אבל הוא מהווה את גולת הכותרת של את גולת הכותרת של של הכפרה, אבל כל הדברים האלה הם רק מכשירים, ולכן הם במשכן, ולכן הם נמצאים במשכן, כלומר בחצר המשכן, ורק מכוחם יש לנו ראיית פני השם, או וישמע את הכל, מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות. על המזבח ומשמעו, זוהי תורה גדולה. תורה שקשורה בעיקרה לספר ויקרא. אנחנו לא נעסוק בה כאן, בגלל שהיא לא קשורה ישירות לפרקים שלנו. אני רוצה לדבר על הצד השני, על הצד של התורה, ועל המשמעות שלו, ואיך מהתורה אנחנו מתגלגלים אל מעשה מרכבה, ואל כל הקשור. איך אנחנו מתגלגלים אל מעשה מרכבה ואל כל הקשור. שוב אני אומר, גם ה-12 בקר מביאים את זה מצד אחד, גם הכיורות מביאים את זה מצד השני, מרכבה שהיא מצד אחד מחנה ישראל, ומצד שני, מחנה מלאכים. מחנה ישראל או מה שמקביל אליו עומד מעל הים, ומחנה המלאכים עומד, לא עומד מעל, עומד מתחת הים, ומחנה המלאכים עומד כאן מתחת הכיורות. הדבר הזה מתקשר בכלל למקומם של המים במקדש, בקדושה, בתודעה, ולזה אני רוצה להקדיש את החלק הזה של השיעור. נתחיל, אולי לא מההתחלה, אבל מנושא מאוד בולט, מפסוק למתת. היתר את המכונות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגד. כלומר, איפשהו כל הדבר הזה נמצא בצד מדרום מזרח, ימין, הכוונה, כאן, על כתף הבית הימנית, קדמה ממול נגד, אני מתייחס כרגע לים, כתף הבית הימנית היא כמובן הדרומית, ובצד המזרחי. הביטוי שמאוד מזכיר את זה, נמצא לנו ביחזקאל, נפתח רגע ביחזקאל ממזן, שם יחזקאל מתאר, כשמתאר את בניין המקדש, וישיבני, אני קורא מתחילת הפרק, ממזי. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית, קדימה, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת כתף הבית הימנית מנגב למזבח. כלומר, בדיוק, זה המקום שבו באופן עקרוני עומד הים. כן? משם רואה יחזקאל בחזונו את המים מפקים. כלומר, הים הוא אמנם כלי נחושת, אבל הכלי הזה קשור לאיזשהו מעיין שנמצא בפנים, וככה זה גם היה, כנראה, מה שאנחנו מכירים מהמוכני שעשה בן קטין, אם אתם זוכרים, במסכת יומא. כלומר, כל העסק הזה ירד לאיזושהי באר כדי שהמים לא יהיו שאובים, והדבר הזה היה מחובר עליהם, ואת המעיין הזה רואה יחזקאל בחזונו. היוצאני דרך שער צפון והיציבני דרך חוץ, את שער החוץ דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצד האיש קדים, נעזוב כרגע את המידות, בצד האיש קדים וקו בידו, וימוד אלף באמה, ויעבירני ומים מי אופסיים. כלומר, אם הוא מודד משם אלף באמה, כלומר משהו כמו, נאמר, 570 מטר, משהו כזה, אנחנו מגיעים כמובן אל תוך נחל קדרון. נחל קדרון, אגב, היה עמוק הרבה יותר מאשר היום, גם היום הוא עמוק בתלול, אבל הוא עמוק לפחות 15 מטר יותר, זה פשוט שוט שהתערבתה וכו', הוא היה אמור להיות הרבה יותר עמוק. ובכן, נכנסים פנימה ושם ויעבירני במים מי אופסיים. מי אופסיים, כלומר, מי עקבים. וימוד אלף ויעבירני במים מים ברכיים. וימוד אלף ויעבירני מי מותניים. כלומר, המים הולכים ומתעצמים ומתחזקים נגד מה שבדרך כלל אנחנו מקיפים בזרימת נחלים, שהם חזקים יותר בהתחלה ונחלשים יותר בסוף, הרי כאן המים הולכים ומתעצמים גוברים, מתחזקים. היה עוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מי שחו. מים שכבר, כדי להיות בתוכם, צריכים לשחות. כי גאו המים מי שחו, נחל אשר לא יעבר. ויאמר אליי, הראית בן אדם? ויוליכני וישביני על שפת הנחל. ושובני ויהני על שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים לגלילה הקדמונה, וירדו על הערבה ובאו הימה, אל הימה המוצאים, ונרפו המים. נרפו כמו ונרפאו, כמו שכתוב. והיה חול נפש חיה של ישרוץ, אל כאשר יבוא שם נחלה עם יחיה, והיה הדגה רבה מאוד. כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה המחל. והיה יעמדו עליו דבקים, מעין גדי ועד עין עגליים, עין עגליים זה מה שקרה היום בערבית, עין פשחה, עין גדי זה מה שאנחנו רואים עין גדי. משטוח לחרמים יהיו למינה, תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאוד. ביצותיו וגבעיו, ולא ירפאו למלח ניתן. ועל הנחל יעלה השפתו משהו משה כל עץ מאכל, לא יבוא ללום ולא יתום פריו, לחודשיו יבקר, כמנה מן המקדש שהם יוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מגל את לא יוצא לתוצרים של המים שבמקדש, מהתוצרים אני אעבור למים עצמם, זה קצת מורכב, קצת מסובך, נעשה את זה בזירות. מה שיש לנו כאן זה מי חיים, בגדול, אם אני מדלג על כל שלבי הביניים, יש לנו מי חיים שהם מרפאים את ים המוות. נגיד ככה, ים המלח, אומנם ים המוות זה לא של יהודי, זה דצי, אני לא יודע מאיפה זה לקוח, אבל זה שם נכון. כלומר, זה ים המוות, מבחינת זאת שהים הזה לא יכול להכיל בקרבו שהוא חיים, אין בו דגים, אין בו בעלי חיים, בגלל שהכל בפנים זה גופרית ומלח, שריפה, כל ההוצאה. העובדה שאין בו חיים, זה למעשה איזושהי כללה שהולכת מאז סיפור צעקתה של הנחל בסדום. כן, זה איזושהי כללה שאיננה מאפשרת חיים לים המוות. וכאן הנביא בא לתאר את כפרת החטא הזה. כפרת חטאה של סדום. זה דברים שהוא מדבר על זה לא רק כאן, מכוח תחייתה של ירושלים. כן, אם נסתכל במקום אחר, נאמר, נסתכל רגע אחד בפרק תזיין, יחזקאל, נכון? בפסוק, איפה נתחיל? פסוק מבב, נתחיל. והחותך הגדולה שומרון יהיו בנותיה יושבת על שמולך, על שמולך, כלומר, מצפון. והחותך הקטן עונה ממך יושבת מימינך, מדרום, סדום ובנותיה, ולא בדרכן הלך אותה ואותיהן עשית, כמעט קט ותשחית עמהן בכל דרכייך. חייני נאום הדברים, אם עשתה סדום החותך, היא ובנותיה, כלומר, המורה, אדמה וצבועים בצוהר. כאשר עשית את ובנותייך, הנה זה היה עבוד סדום אחותך, גאון סיבת לחם ושלוות השקטה אלה ולבנותיה, ויד אני ואביון לא החזיקה. אגב, כדאי לשים לב לפסוק הזה, זה המקור היחיד שיש לנו במקרא, או לכאורה היחיד, דעתי יש עוד מקור. אבל זה, בואו נגיד, המקור המפורש ביותר שיש לנו במקרא, שהאבון של סדום היה אבון של אי הכנסת אורחים. נכון שזה רמוז בפרשה, היה אנשים אשר באו אליך הביתה, עושים אלינו ונדע אותם, שם זה יותר נראה שזה עניין של גילוי עריות, גם בצעקתה. נראה יותר שמדובר על אבון גילוי עריות, ולא על האבון הזה. ולא על האבון הזה, שמדובר על אבון גילוי עריות. הרעיון הזה שבסדום לא הכניסו אורחים כמו שלך, מה שאנחנו מכירים מכל אגדות חז"ל, זה הרמב"ן כבר על התורה. כן, בפרשת וירא, אומר... אבל לא נעים. האבון הזה, כאמור, הרמב"ן מזכיר אותו מכוח הפסוק שלנו, כדאי רק לדעת, היה מקומות שהמקרא מפרש את עצמו. אנחנו יכולים ללמוד את פירוש פרשת וירא בספר בראשית, אבל זה לא כרגע מענייננו. ותגבהנה ותעשנה את האיבה לפניי ואשר אתן כאשר הייתי. ושאומרון כחצי חטאתך לא חטא, ותרבי את אוהבותייך מנה ותצדקי את אחותייך בכל תועבותייך אשר עשית, בכל תועבותייך אשר עשית. גם את שיח לימתך אשר פילת לאחותיך וחטאתך וחטאתך ממהל, תצדקת ממך וגם את בושי ושיח לימתך וצדקתך אחיותך. ושבתי את שביתהם ואת שבות סדום ובנותיה ואת שבות שומרון ובנותיה ושבתי שביתייך בתוכן. למען תשיח לימתך ונכלן בכל אשר עשית ונחמך אותם. ואחותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ובנותייך תשובנה לקדמתכם. ולא היה אבון סדום, ולא הייתה סדום אחותך לשמוע בפיך ביום גאולייך, ותכם תגלה רעתך וכו' וכו' וכו'. פרק הוא פרק קשה, הוא מדבר על דברים קשים, ואנחנו ניקח ממנו רק דבר אחד ולא יותר, שבסופו של דבר, כשהשם ישיב את שבות ירושלים, הוא ישוב מכוחה, הוא ישיב מכוחה גם את שבות סדום ובנותיה. וזה התיאור שהוא מתאר כאן, כשהוא מתאר את הנחל היוצא, את המעיין היוצא מבית המקדש בירושלים, מן המקום שבו עומד הים של שלמה, הוא מתאר את כל המים של ים המלח והופך אותם למי חיים שיכולים בהחלט להכיל בתוכם דגים ואת כל בעלי החיים האחרים, ויהיה אפשר לשלוח שם חרמים ולהתפרנס מזה וכו' וכו'. מה להפוך את הים המקולל הזה לים של חיים. באופן פרדוקסלי ועצוב, כן? כלומר, כאן מדובר על ירושלים שנמצאת בצד המזרחי של קו פרשת המים. ירושלים בבית השני מתרחבת מערבה, ואז גם קו פרשת המים עובר והוא נמצא בתוך ירושלים. מה שאנחנו מכירים מקו פרשת המים, המקום אולי הבולט ביותר, קרוב מאוד למרכז בגין, אם אתם יודעים, בירושלים, טיפה יותר למעלה. זה קו פרשת המים של ירושלים, כשמצד אחד רואים את גיא בלינום, שזורם לנחל קדרון ולים המלח, ומהצד השני, תחנת הרכבת הישנה, כן, כל מתחם הרכבת, הולך לאורך רחוב, שגם נקרא רחוב עמק רפאים, כלומר נחל רפאים, שזורם לנחל סורק. נחל סורק זורם לנו כמובן עד חוף פלמחים ולים התיכון. כלומר שם נמצא קו פרשת המים. שני הנחלים האלה, נחל קדרון מצד אחד ונחל סורק, הם נחלים זורמים היום. ומה שנאמר היה ביום הוא יצאו מים חיים בירושלים. בעבודתנו מה שזורם זה הביוב של ירושלים המזרחית כאן ושל ירושלים המערבית כאן. כן, פשוט שורים בהם הביוב של העיר הזאת, ומה שעתיד להיות, שמה שיחליף את המים הלא חיים האלה, מה שיחליף, זה המים החיים שיוצאו מירושלים, אבל כאן מדובר על המים שיוצאים מן המקדש, מים שיוצאים מן המקדש יכולים לצאת רק לים המלח, לא יכולים לצאת לים התיכון. מקדש מתפשט, ירושלים מתפשטת, אפשר לדבר על יותר, אבל המקדש נמצא מעבר לקו פרשת המים הארצי. אם נחזור לכאן, סדום נתהרת, כמובן נתהרת לא רק מבחינה אקולוגית או גיאולוגית, אלא קודם כל אתה מדבר פה, נביא מדבר פה, מדבר כמובן על התורה הרוחנית, זה מכוח המים הבאים מן המקדש. ממילא מעניין גם להסתכל פה על לא רק על החיים שמתחילים לפקות והרפואה שמתחילה להיות משם, אלא גם על העץ. והנחל יעלה על שפתו מג'ור מזה כל עץ מאכל לא ייבול עליו ולא ייטול פריו לחודשה לבקר כי נאמר מן המקדש המיימצים והיה פריו למאכל ועליו לתרופה. העץ הזה בכל סגנונו מזכיר לנו שני עצים, והם אחד קל מאוד לזכור, אבל מקווה שאנשים יזכרו גם את השני. סליחה, אם אנחנו כבר נמצאים בברי ט"ו בשבט, אז בואו נגיד כמה מילים על עצים. ובכן העץ הזה מזכיר לנו שני עצים, והם
עץ החיים ועץ הדעת.
סליחה? לא שמעתי.
עץ החיים ועץ הדעת.
טוב, זה ניחוש. אני חושב קודם כל עם דברים שקשורים לכאן. זה ניחוש נכון, אבל כרגע הוא לא נוגע להם. מה? סף?
חיים ותרופה. מתרופה זה חיים?
לא, לא שברות. מזכיר לנו עצים.
זה היה קצת. זה נוח.
סליחה?
עץ שני מרד.
לא שמעתי.
עץ שני מרד.
הם הולכים לדרשות, כל הדרשות נכונות, אבל אי אפשר, אי אפשר להסתבך עליהם. קודם כל זה לא יכול שלא להזכיר את תהילים פרק א', כן, כשהיה שלא הלך בצעת רשעים ודרך התאים למד מושב ניצים וישב, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יגיע לבנה, היה כעץ שתול על פלגי מים, מה? עלה הוא להיבול, זה כל מה שכתוב שם, והיה כעץ פלגי מים, ועלה הוא לא ייבול, כל אשר יעשה יצליח, כן? אז זה ממש הדברים שנאמרים כאן, העץ הזה הוא על מים, זה כתוב לא ייבול עליהו, ומה העץ השני שזה מזכיר? מה? העץ שמופיע בירמיהו פרק ז', גם כן מוכר, הפטרת פרשת בחוקותיי. כן? ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו. והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פר. כן, גם כן תיאור דומה מאוד למה שיש לנו כאן. זה שני העצים האלה, והמשולש הזה יוצר לנו איזושהי תמונה. משום שהעץ שמתואר בספר תהילים, למה הוא משתייך? לתורה, נכון? כתוב. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים. כלומר, נזכיר לנו את הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה ואת אורחי המאושר, מדובר שם על התורה, וזה עץ החיים. כן? איך אני יודע שזה עץ החיים? איך אני יודע שעץ החיים זאת התורה? סליחה? טוב, נכון, כן, שם באמת מדובר על התורה, אבל ראיה יותר מוצקה.
חיים לכם היום?
לא, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת לאת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. מילה וישכן, שחייבת להזכיר לנו משהו, והכרובים שומרים על עץ החיים. על מה הכרובים שומרים במשכן? מה? על ספר התורה ועל שני לוחות הברית, נכון? כלומר, הדמיון, וישכן, כלומר, ההבנה שגן עדן הוא בעצם הווריאציה הראשונה של המשכן, ואחר כך של המקדש, וזה מה שמופיע לנו בנבואה, פעמים רבות מאוד, הדבר הזה, גן עדן הוא הווריאציה הראשונה של המקדש ושל המשכן, וממילא הכרובים שומרים על עץ החיים, הכרובים השומרים, על ספר התורה ולוחות הברית, זה אומר לנו שזה בעצם עץ החיים. כאן מתואר עץ שאפשר להגדיר אותו כעץ החיים. כל הזמן מרבה כאן. כל הזמן מרבה כאן. עוד רגע, אני רוצה לסיים למשפט. כל הזמן מרבה, כל הזמן אנחנו מדברים כאן על יצירת החיים שבים המלח, העץ הזה שמבטא את יצירת החיים האלה, מכוח המים הבאים מן המקדש, ועץ שיש בו, כלומר, אתה אומר לו, ייבול עליו ולא ייטום פריו, כלומר, הוא מלא חיים מתחילתו ועד כאן. כן, מה רצית לשאול?
מה יש לשמור עליהם? מי
יגנוב אותם? שם מדובר על האדם, כדי שהאדם לא יגיע אליהם כשהוא מגורש.
אבל המשכן?
מה? במשכן השמירה של הכרובים זה כמו השמירה של הלוויים. זה יותר שמירה של כבוד. זה לא משום גניבה, מה שנזכר גם על שמירת עלמים, זה שמירה של כבוד, כמו משמר הכנסת וכדומה, כן? זה לא שמירה שפחדים שגניבו משהו, כן?
אבל האם זה קשור ליער של אלישע ביריחו? זאת אומרת, זה אותו אזור?
אזור, לא. מכל מקום לעניין שלנו, בואו נלך למה שנאמר בירמיהו, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, והיה לו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרים. כלומר, מה מבטא העץ הזה? את הביטחון בהשם. שוב, אם אני חוזר לקודש הקודשים.
אמן.
מה?
אמן.
צנצנת אמן. כן, צנצנת אמן היא הביטוי של הביטחון בהשם, כלומר שהשם תמיד יעזור, יפרנס, יחלקל אותנו הצורך באמת לדעת שהוא זן ומפרנס אותנו. כלומר, בעצם עץ החיים עומד כאן גם כביטוי של צנצנת המן וגם כביטוי של התורה. במקום המן, בואו נגיד, תבואת הארץ שמחליפה ביהושע את המן, תורה בארץ ישראל, אפשר לראות את זה בכמה וכמה צורות, אבל כל זה קשור, כאמור, לעץ שנמצא שם במקדש, בואו נגיד עץ החיים, או כמו שבאמת נזכר, מה שהזכרתם כאן מקודם, שלא נדמה אתה הזכרת את זה, כלומר, עץ החיים ועץ הדעת, כן, שניהם הביטויים של העניין הזה, כלומר, מרכז גן העדן. אבל הדברים האלה כאן באים וצומחים מכוחם של המים שמגיעים מן הים של שלמה. כן? הים של שלמה מגיעים כאן המים שמשקים את העץ הזה. אני רוצה קצת לנסות לחדור לסודם של המים האלה. כן? מלבד העובדה שהם מביאים את התהורה, ואת התהורה שבסופו של דבר גם יכולה לטהר את כל טומאת סדום, אני רוצה קצת לחדור, לנסות לחדור לסודם של המים האלה, למשמעותם. המים האלה מופיעים לנו גם במרכבה, ונלך ליחזקאל פרק א', פסוק מאוד מוכר. אחרי שהוא מדבר שם על האופנים ועל כל מה שדיברנו על החיות, אז הוא אומר כאן שני דברים. ונראה קודם כל פסוק כ"ד. לא לפי הסדר, נראה קודם כל פסוק כ"ד. ואשמע את כל כנפיהם, ככל מים רבים, ככל שדי, בלכתם, כל המולה ככל מחנה, בעומדם תרפן הכנפיהם. כלומר, המרכבה הנוסעת כולה ככל מים רבים, וכל מים רבים נחשב כאן ככל שדי. כן? גם לפני כן יש לנו דמות על ראשי החיה, הרקיע, כן, הקרח הנורא, אבל הקרח הזה שמתחלף בכל מים רבים, ככל שדי, מה טיב המים האלה, פיקוי המים הזה, ושל הקולות שהוא יוצר ושל המשמעות שלהם. הפסוק הזה כמובן לאן מוביל אותנו? איך לא? מה?
לפרדס.
לא, לא, אני נמצא בתוך הפסוקים כאן. יכולת להגיד ישר לחקל תפוחים קדישים, אבל אני עוד לא נמצא בקבלה, אני עדיין בפסוקים.
תהילים?
מה? נכון, זה מוביל אותנו, דביר צודק, מוביל אותנו קודם כל לתהילים צד ג', אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. זה קצת מתקשר לא רק לליל שבת, אלא לליל שבת האחרון, שבת שירם, אי אפשר להתעלם מזה. יש לנו כאן תיאור ברור של המקדש שכבר דיברנו עליו, על צדיק כתמר יפרח, כארז בלבן ונשגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלינו יפריחו. כשדיברנו על הארזים במקדש שיש עליהם צורות של תמרים, כלומר ארזים שיש עליהם פריחה של תמרים, וזה מה שמתואר כאן. עוד ילבון וספל שאני מרעניינים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורים להבלת הבא. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, אף תיקון תבל בלתימות, נכון? כי שכה מאז, מעולם עתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולם, נשאו נהרות דוחים, מקולות מים רבים אדירים ממשברי ים, אדיר במרום אדוני. את אותך נאמנות לביתך נאהבה קודש, אדוני לאורך ימים. כלומר שוב אתה שומע את קולות המים הרבים האלה, המים האדירים ממשברי ים, שמכוחם אתה נודע לעוצמתו של הקדוש ברוך הוא. איך? כמובן ניתן ללכת למדרש, והמדרש הוא מדרש יפה והוא מתאים בהחלט. נכון, כסעך מאז, מה דורשים חז"ל? אני לא יודע. מה? גם מי שלא יודע יכול לנחש, ניחוש ראשון יהיה נכון. נכון, כסעך מאז, מאז ישיר. כן? מה שהדברים מחזיקים אותנו כאן לשירת הים. איך לא? זה ממש מתבקש. הייתי אומר, שוב מתבקש כמדרש. נכון, כסעך מאז ישיר, מה באמת דומה פה לאז ישיר? מה?
משברי ים.
הדבר בולט יותר, מה?
משברי ים.
השם מלאך. איפה הפעם הראשונה שנאמר השם מלאך? השם ימלוך לעולם ועד, בשירת הים. נכון? שם מדובר לראשונה בתורה על הופעת מלכות השם. כן, ואנחנו מזכירים גם כאן, שני הפסוקים האלה נזכרים בברכת מלכויות, גם השם ימלוך לעולם ועד וגם השם מלאך גאול האש. לבש השם עוז התעזר, אף תיקון תבל בל תימות. אז אומר, נכון, כי שכה מאז, אבל למה אתה נשאות כולם, נשאו נערות השם, נשאו נערות כולם, נשאו נערות דוח ים, כלומר, הכל שר, מקולות מים רבים אדירים ממשבר ים, אדיר במרום השם, עדותיך נמנמאות לביתך הנאה והקודש, מה זה מזכיר לנו בשירת הים?
וקודשך.
מה? וקודשך. תבאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, או באמת הפסוק הקודם שהזכיר צבי שלום, כלומר, נהלת ועוזך אל נווה קודשך. כלומר, איכשהו שירת הים וכל מה שיכולים לראות שם, מוביל אותנו למקדש, משונה, מוזר, אבל קיים לנו לא מעט גם באגדה המפורשמת על יונה, שהיה שם בבטן הדג, והדג הביא אותו אל המעיין שתחת בית קודשי הקודשים, כלומר בדיוק אל המעיין שאנחנו מדברים עליו, כן? כלומר, איפשהו לבני ישראל כאשר הלכו שם במצולות ים, גילו שם את הבבואה של המקדש של קודש הקודשים. אגב, דבר שדי נובע אפילו מפשוטו של מקרא, בתפילת יונה, כן? ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך, כן? אנחנו רוצים להביא לך לקודשך, כלומר, שאכן ראה שם את קודש הקודשים. שוב, עדיין הכל חוזר לשאלה, מהו הקשר? מהו הקשר ואיך מקולות מים רבים אדירים אנחנו מגיעים לשם, והמשמעות של אבן השתייה כפשטה, איזושהי אבן שגם חז"ל הבינו את זה, שנמצאת, פוקקת את המעיין שנמצא מתחת, מתחת הקרקע, ושכשדוד רצה לחפור שם, אז כל המים האלה איימו עליו ואיימו להציף את כל העולם, השליך את שם השם אל תוך המים האלה ושקעו, אמר 15 שנים מעלות ועלו, כל הדברים הידועים האלה, בעצם מה מקורם, מאיפה הם באים, מאיפה הם מתחילים. כאן דומה שאין מנוס מלחבר את הפשט, את הדרש בתהילים צדיק ג' עם הפשט. ואת הפשט מישהו אמר. כשנאמר, אף תיקון תבל בל תימות, נכון, כסעך מאז, כמובן מאז, מאז בריאת העולם. כן? נלך אולי לכמה פסוקים שדומים לזה, וניגע קצת באיוב, שם עוד לא היינו היום. גם במלכים כמעט שלא היינו. נהיה באיוב כפרב. יש לנו גם תיאור מעניין של בריאת העולם. פסוקים קשים, לא מספיק כרגע את כולם. היה אני איוב ואומר, מעזרת ללכו, חושעת הזרוע ללא עוז, מה יעצת ללא חוכמה ותושייה לרבודת, את מי הגעת לי ונשמת מי יצא ממך. הרפאים יכולה לו מתחת מים ושוכניהם, ארום שאול נגדו ואין כסות לאבדון. נוטה צפון על תאומתו לארץ על בלימה, צורר מים באהבה ולא נבקע ענן תחתה, מאחז פני כיסא פרשז, כלומר פורס, פרשז עליו עננו, נזכר לנו בפיוטים של, ראש, של שבועות. חוק חג על פני מים, התקליט אור עם חושך, עמודי שמיים ירופפו ויתמעו מגערתו, בכוחו רגע הים ובתמונתו מחץ רב, ברוחו שמיים שפרח, חוללה ידו נחש בריח, הן אלה קצות דרכיו ומה שמץ דבר נשמע בו, ולאם גבורתיו מהתבונן. תראו, מעניין, מקורי מאוד של בריאת העולם, שמחזיר אותנו אל נקודת ההתחלה, ואל העובדה שהתורה מתחילה באות ב'. מה כוונתי? לומר, כשאני אומר שהתורה מתחילה באות ב', האלף לא נכתב. או כמו שאני מעדיף לומר, האלף נכתב לא באש שורה על גבי אש לבנה, אלא באש לבנה על גבי אש לבנה. נזכיר דברי הארי הקדוש, שאומר שקדושת הגביל גדולה מקדושת האותיות. כלומר, שיש לך דברים שנכתבו בצבע לבן על גבי לבן. כלומר, דברים שאנחנו לא רואים אותם, ולענייננו אני מתכוון לאות א'. האות א' נכתבה בלבן על גבי לבן, התורה מתחילה באות ב'. מה היה כתוב באות א', אני מתכוון מבטאת משהו, כן? זה איזושהי ידית של תיק שלם. מה אמור היה להיות כתוב באות א'?
מה היה לפני?
כלומר, התורה ברור לנו לא מתחילה מההתחלה. אני יכול לדבר על הרבה דברים של לפני, אני יכול לדבר על שבעה דברים שקודם שברא העולם, אבל אז אני הולך כבר לכל מיני עולמות מסגדים. אבל קודם כל נלך לדבר הפשוט ביותר שהיה לפני שברא העולם, והוא?
המים.
המים היו לפני מה שמתואר לנו בתורה על בריאת העולם. אין מה. התורה לא מתארת את בריאת היש מאין, בגלל שמים היו קודם. ואז כבר ייתכן שהיו עוד כל מיני דברים קודם, ולמי שמחפש כל מיני תאריכים של 5,700 וכולי שנים, אז נקודה למחשבה, אבל מתברר שהיו דברים קודם. שהתורה לא מספרת אותם, החל מאות ב' לא מספרת אותם, וקודם כל זה המים. ושוב, הבנתי, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ הייתה זה פס פרפק. כלומר, פסוק ב' או לפני פסוק א'. מבחינת זמנים. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כל זה לפני שנברא העולם. וכשקוראים פה בספר איוב ומנסים קצת לדמיין את הסיוט שמתואר כאן, אז בואו ננסה לתאר לעצמנו לרגע אחד את המציאות לפני שנברא העולם. רוח אלוהים, לפי הפשט, רוח חזקה. רוח חזקה מאוד. תארו לעצמכם עולם שכולו מים, ומנשבת שם רוח אדירה וחזקה. תעצרו לרגע וקודם כל תקשיבו. מה אתם שומעים? כמובן קולות של מים, של אדירים משברי ים. ויש המון אנרגיה, המון אנרגיה. וגלים מתנפצים, גלים איומים גדולים בגלל רוח אלוהים. ולך תדע אם האדמה למטה לא רועדת, ותארו לעצמכם, כן, זמן אינסופי של גלי צונאמי, שמתנפצים ומתנפצים ומתנפצים ולא קורה שום דבר. גלי צונאמי אני מתכוון לים של, בגובה של עשרות מטרים, ודברים שיכולים אפילו להגיע לגובה של מאות מטרים. פעם היה גל של 300 מטר. משהו שממש מזכיר את והיה שוויים לפנות בוקר לאיתנו, כלומר את מה שבני ישראל חווים שם, על הים, את המצב שלפני בריאת העולם. זה מה שאיוב מתאר כאן, את הרפאים חוללו מתחת מים בשוכניהם, את נוטט צפון על תאו צורר מים בעבב לא נבקע, ענן תחתם מאחס בני כיסא פרשס עליו עננו, חוק חק על פני מים, התכלית אורים חושר, עמודי שמיים ירופפו וידמו מגרתו, בכוחו הגע הים ותבונתו מחץ רע. מה, דארו לעצמכם את המים האדירים האלה מתנפצים ומתנפצים, המון אנרגיה, המון אנרגיה, בלי שום תכלית, בלי שום סדר, בלי שום כיס. המון אנרגיה, בלי סדר, בלי תכלית, בלי כיוון. תארו לעצמכם איזה מין מהומה אדירה באיזשהו מקום, ופתאום בא מישהו ומדליק את האור. מדליק את האור, אני מתכוון במובן שמתחיל לעשות סדר. ככה מתחיל האור. כן. חושך נורא, גלים מתנפצים, רעש, חושב לתאר את עוצמתו, המון אנרגיה, והעולם שלנו מתחיל כשהקדוש ברוך הוא מדליק את האור. רק מתחיל לעשות סדר ולאן הולכים המים ואיפה נגלית היבשה. אגב, על פי הפשט הפשוט גם היבשה הייתה באות א', נכון? לא מופיע לנו בשום מקום שהקדוש ברוך הוא ברא את היבשה. כתוב רק כי יבוא המים מתחת השמיים למקום אחד ותראה היבשה. רגע, יבשה מאן דכר שמה, מתי נבראנו? מה הייתה קודם? מה התשתית הייתה? הכל מלא מים. ולך תצא מזה ובוא נראה לאן אתה מגיע. ובוא נראה לאן אתה מגיע. קראתי בילדותי סיפור, מאוד הרשים אותי, שני נערים, שאני לא יודע איך התגלגלו שם לצפון הרחוק בקנדה, הגיעו שם לשימון הקרח והם התקעו שם לכל החורף. ויש שם תיאורי נוף שאני לא יכול לשכוח. גם כן נמצאים שם שערות, ים, רוחות, חושך גמור, חורף. שם, בצפון הרחוק, חצי שנה חושך. והם שם נמצאים, בנו לעצמם איזה איגלו, כמו שאתם בניתם כאן ליד הזה, ורועדים שם מקור במשך חצי שנה של איסורים נוראים, לא חצי שנה. פקות, בוקע האור. ופתאום מתגלה יבשה. ופתאום רואים להקות אדירות של רבבות ציפורים. ופתאום מגיעים הדגים. ופתאום מגיעים צבעים ואיילים של ה... שני נערים שעוברים את חוויית בריאת העולם. כן, ברגע שמתחיל שם האביב בקצה הצפוני של העולם, תאר לעצמי שבקצה הדרומי יש אירועים דומים. וכאן אתה מתאר את המצב הזה של טרום בריאת העולם, שרק דבר אחד יש מעבר למים, ומה הוא? על פי המתואר כאן באיוב, מה הדבר היחיד הקיים? מה? כיסאו של הקדוש ברוך הוא. נכון, כיסאך מאז, מעולם עד. כלומר, מלכות השם לבד על כל העולם, אין מי שיחיש את מלכותו, אין מי שיפריע למלכותו, איזה מין עוצמה אדירה שאנחנו יכולים לתאר אותה רק כעוצמה אלוהית, ומעליה צף למעלה כיסאו של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא מחליט רגע יהיו. אתה שומע את הכל מים רבים ככל שדי, ואתה נמצא אי שם במקום שרק נוכחותו של הקדוש ברוך הוא קיימת ולא שום דבר אחר מלבד נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. זה הדבר היחיד הקיים, והשם ימלוך לעולם ועד. והשם מלך גאות לבש. שם זה נמצא. וכל הדברים האלה חוזרים מאז, שלפני שנברא העולם, לאז ישיר. כשאנשים חווים את החוויה ללכת במצולות הים, הם הולכים ביבשה, אבל מסביב, בכל מצולות ים, זאת החוויה שהם חווים, וכשהם קמים מתוך המים, הם כאילו בריאת העולם מחדש. נבראו מחדש. יצאו מתוך המים. אנחנו יכולים להבין אולי, בכוח הדבר הזה, מה המשמעות של טהורה? האדם טובל את עצמו במים וכאילו יוצא לתוך עולם חדש, כמו שהעולם יצא מן המים. כלומר, אדם יוצא ונולד מחדש. כמו יונה הנביא, שיוצא מתוך בית הנדג, כמו שאדם יוצא מתוך בית הנימות, ואיזה מין התורה באה לבטא את החוויה הזאת של הלידה מחדש. וכשנביא רואה את מעשה מרכבה, הוא חוזר אל הרגע שבו הקדוש ברוך הוא לבד בעולמו. וגם המשורר בתהילים חוזר רגע אל הרגע שקדוש ברוך הוא לבד בעולמו. ומשם הוא נכנס ישר לאן? למקדש. עדותיך, מה זה עדותיך? לוחות הברית, נכון? לוחות העדות. נאמנו מאוד לביתך הנאווה הקודש. כן. כלומר, או מה שמגיעים שם בני ישראל מכוח החוויה הבלתי אפשרית הזאת בתוך המים, לאן מגיעים? לתבעים ובתתאם ובהר נחלתך, מחול לשבתך פעלת השם. מי עוד עבר את החוויה הזאת או חוויה דומה? להגיע מכוח המים הרבים למקדש השם? יונה, אמרנו. מי עוד? אני חושב שהתעייפתם, אני חושב שאני מדבר גבוה מדי, מה? אתם מה שלכם?
צריכים לעקוב, לא יותר מזה.
מה?
לעקוב, לא יותר מזה.
לא יותר משהו לעקוב, אבל אתה יכולים קצת את הדמיון הזה כדי ללכת על המקום שרגע לפני שנברא העולם. אבל מי עוד עבר את החוויה הזאת? מה? טוב, אז כאן אנחנו מדברים עליו. אבל כמובן אברהם אבינו וחז"ל אומרים ויבקעו המים מכוח מה? בזכות מה ויבקעו המים? ויבקע עד שעולה. כן, מכוח ויבקע עד שעולה. כולנו מכירים את הסיפור על אברהם אבינו שנכנס פתאום לתוך איזה נהר והמים מגיעים עד הצוואר ורק יצחק הולך איתו ועומד כבר לטבוע והקדוש ברוך הוא גוער בנהר והנהר מתייבש, נכון? וברגע שהנהר מתייבש, לאן אברהם מגיע? להר המוריה. כן, כלומר, מגיע מיד, כשהוא עולה מן המים, הוא מגיע תביאם ובתיתאם ובארץ נחלתך, ובני ישראל עוברים את החוויה הזאת בעקבותיו, ויבקעו המים בזכות ויבקע עצי עולה. אבל בסך הכל, אני חוזר כאן למילים האחרונות, אני חוזר כאן לכל מים רבים, שמוביל אותנו בעצם למקדש, שמוביל אותנו למקור התורה הזה שנמצא שם, ושכנראה על פי כל מדרשי חז"ל, וזה גם מתקבל מאוד על הדעת, המים בוקעים מנגב למזבח, אבל הם נובעים איפה? בקודש הקודשים. מתחת אבן השתייה. מה?
לכן קוראים לזה אבן השתייה דווקא?
אני חושב, אבן השתייה חז"ל דורשים שמבין המשתת העולם. אני מבין אבן השתייה, לפחות על פי כמה מדרשים אני מבין, שמתחתיה נמצאים כל המים הטהורים שמחכים לא להציף את העולם אלא לחיות אותה. כן? מים שיצאו משם וינדו ואולי גם כל הים הגדול יהפוך להיות מים מתוקים. אני לא יודע, כן? איך הדברים האלה יראו. אבל מכל מקום לעניין שלנו, כן? המים שמבטאים את תורת העולם יוצאים מן המקדש וחלק מן המרכבה העליונה, כלומר מכיסאו של הקדוש ברוך הוא שהיה עוד לפני שנוצר העולם, וביטוי לזה, לדבר הזה שיושב על הכיסא או על המרכבה, כן, זה בעצם הים של שלמה ובמידה רבה גם הכיורות, כלומר מקומו של הקדוש ברוך הוא שנגלה אלינו לבד לגמרי שהוא נמצא, והשלב הזה של המעבר מהמים אל הבריאה. לא יכול להתאפק, למרות שאני מבין שזה כבר מייסר אתכם לגמרי, אבל אינני יכול להתאפק. מה?
אנחנו גם לקראת הסוף.
וכבר עברנו לנו זמן. אז בסדר, אז תגידו שאני חייב לכם עוד כמה דברים קטנים בעניין הזה מבית שני וממשמעותו, ושם אנחנו נלך לפרדס שהזכיר לנו דרור, ולאמירה שכשאתם נכנסים אל תאמרו מים מים, נדבר על זה בפעם הבאה. Thank you.